כאן רשת בית. אסתי פרז בן עמי.
עכשיו ועוד 5 דקות וחצי בחצי היום, שלום לכם. עורך המשדר הוא גיא קוטב, בהפקה של בחצי היום רחלי לוי, אביטל פיקובסקי וג'רמי קוסקס, וטכנאי השידור שלנו הוא רמי פליקס. בחצי היום יומן הצהריים של רשת ב' ואנחנו פותחים בסערת חוק הגיוס. דקלה אהרון שפרן, כתבתנו בכנסת, שלום.
שלום, אסתי, פורים שמח.
גם לך, גם לכולם, ונקווה שהיום הזה באמת יהיה שמח. ימים קשים עוברים עלינו, קשה קצת לשמוח. האם הממשלה דקלה חוזרת בה ומבטרת על חלק מטיוטת החוק, לפחות על הסעיף של העלאת גיל הפטור ל-35?
אז תראי, אנחנו מדברים על שתי נקודות שנכון להיום אנחנו רואים בהם שינוי יחסית לטיוטת נוסח חוק הגיוס כפי שדובר עד כה. אנחנו מדברים על נקודה הראשונה שהיא סנקציות כלכליות על אי עמידה ביעדי הגיוס. אנחנו מדברים על סנקציות שעדיין לא ידוע מה יהיה עומדנן, על מה בדיוק ידובר, וגם מתי הם ייכנסו לתוקף. מאוד יכול להיות שידברו על סנקציות כלכליות שייכנסו לתוקף בעוד 2 או 3. ונקודה נוספת היא, כפי שאת אומרת אסתי, מה שנוגע לגיל הפטור. בהצעת החוק נכתב תחילה שגיל הפטור יועלה מגיל 26 לגיל 35. הבוקר נודע כי הנוסח הזה צפוי להשתנות והסעיף הזה יוסר. ואסתי, נשאלת אכן השאלה, האם מדובר היה מלכתחילה בעז, כלומר בסעיף שהוכנס מלכתחילה על מנת להוציאו לאחר מכן, כך לפחות האשים הבוקר ראש האופוזיציה, יאיר לפיד. בואי נשמע.
מדובר בהונאה שקופה. העלת גיל הפטור ל-35 הייתה תמיד עז. שנועדה להסתיר את זה, שבחוק ההשתמטות אין חובת גיוס, אין סנקציות פליליות, אין סנקציות כלכליות, ולא יתגייס אפילו חרדי אחד. החוק הזה הוא חרפה ועלבון ללוחמים.
כן, אסתי, והיועצת המשפטית לממשלה, בערב מיארה, הבהירה כבר אתמול שהיא לא תוכל להגן על נוסח הטיוטה של חוק הגיוס כפי שמדובר בנוסח שמדובר כעת. אנחנו מדברים על כך שלא ניתן, לפי היועצת המשפטית לממשלה, להביא נוסח הצעה שהוא כללי מדי. היא אמרה שמדובר בהצעת חוק שאינה מבוססת על תשתית עובדתית מקצועית של משרדי הממשלה הרלוונטית. לא מובהרים טיב התמריצים שנזכרים, אין פריסה ברורה של יעדי גיוס שנתיים. והיועצת המשפטית לממשלה אומרת עוד שהמתווה הזה מציג עקרונות להסדר שדומה במהותו להסדרים קודמים שנפסלו. צריך להגיד, עמיתתנו תמר אלמוג פרסמה כבר אתמול שמדובר בחוק שלפי היועצת המשפטית לממשלה, כפי שהוא כרגע נראה שלא יעמוד גם במבחן בגץ. אסתי, אנחנו שמענו כבר אתמול על כך שבמחנה הממלכתי ובימין הממלכתי אומרים שהם צפויים להתנגד להצעת החוק כפי שהיא מונחת כעת. בואי נשמע דברים שאמרנו הבוקר חבר הכנסת מתן כהנה. הנה.
טיוטת חוק הגיוס שתעלה מחר בממשלה היא חרפה מוסרית. איך אפשר בכלל להציע הצעה כל כך מנותקת מהמציאות ולהמשיך להשליח לוחמים לקרב? איך אפשר להציע הצעה כזו ולהישיר מבט לאלה הנושאים בנטל? איך אפשר ביד אחד להכביד את הנטל על המשרתים וביד שנייה להרחיב את הפטור לאלה שאינם? אני משוכנע שבליכוד יש מספיק חברי כנסת שלא ייתנו את ידם להצעה כל כך מקוממת.
כן, אסתי, וציינו בתחילת דברנו שהיום שושן פורים, את יודעת, יש עניין של ונהפוכו, אז אנחנו שומעים היום באמת מצד לא מעט חברי כנסת, גם בקואליציה, על כך שלא מדובר בחוק גיוס, אלא בחוק אי-גיוס, וצריך לומר שהשיחות על הצעת החוק עדיין נמשכות, הדיונים עדיין נמשכים בשעה זו, עדיין לא גובש הנוסח הסופי שצפוי לעלות מחר להצבעה בממשלה. אסתי.
דקלה, תודה רבה. 171 ימים, אליאור לוי, מהי תמונת המצב העדכנית בצד של החמאס בשיחות המסע ומתן לעסקת החטופים? שלום אליאור.
שלום אסתי, צהריים טובים. תראי, המצב כרגע אפשר להגדיר אותו במילה אחת תקוע, ואני ארחיב. אני ביממה האחרונה עושה שיחות עם מקורות פלסטינים שמעורים בפרטים, ומהם אני למד את הדברים הבאים. קודם כל, כמו שאמרתי, ניתן להגדיר את המסע ומתן מהעיניים של חמאס כאילו הוא תקוע ולא מתכנס להסכמות. השיחות כרגע נמצאות במבוי סתום, שלא לומר אין שיחות, כלומר אין משלחת ישראלית כרגע בקטר, ממתינים לתשובת קטר, וגם משלחת חמה, זה לא שהיא נמצאת שם ומדברת כרגע עם הקטרים בנוגע למצווה הזה, בוודאי לא במצרים, כאשר עיקר המחלוקות לפי אותה מקורות אסתי, זה המשך הימצאות כוחות צהל בערים עצמן, בערים ברצועת עזה במהלך הפסקת האש, וביטור הרצועה לצפון ולדרום, כאשר חמאס להבנתי מקשיח עמדות במסע ומתן הזה אסתי, בשל התחושה שלו שהגמישות לכאורה שהוא הציג בתשובתו נתפסת בישראל כחולשה, מבחינתו כמובן, וחמאס חושש מדבר נוסף, הוא חושש ממתווה שבאמצעותו ישראל תוכל לחזור למלחמה הזאת בסיום הפסקת האש, או לחילופין שהמתווה שיוצג יכובד רק בחלקו על ידי ישראל. בחיר חמאס, מוחמד נזל, מתראיין הבוקר לערוץ אל-ערבי אל-קטארי, ואומר, ישראל מתעקשת לא לסגת מרצועת עזה, לא להפסיק את האש, לא לאפשר לעקורים לחזור מדרום הרצועה לבתיהם במרכז, בצפון הרצועה ולעיר עזה, וישראל גם לפי מוחמד נזל נוקטת בצעדים נוקשים שמונעים הכנסת מזון והספקה לרצועה, ולכן לפי מוחמד נזל ניתן לומר שהאופק לא ברור וחסום להגיע להסכמות. זוהי תמונת המצב, תמונת מצב פסימית אסי, אבל צריך לומר, מסע ומתן, בוודאי מסע ומתן לעסקת חטופים מול חמאס, ויש לנו כבר ניסיון בזה, הוא דבר שהוא מאוד מאוד נזיל אסתי, ויכול להשתנות במהירות, כרגע זה לא נראה טוב.
תודה רבה לך אליאור.
תודה אסתי.
171 ימים היא לא הצליחה לדבר, מאז איבדה את ביתה עיניו שנרצחה בנובה במיגונית, וחתנה אור, בעלה של עיניו, נחטף לעזה. היום פנינה אלקיים הסכימה לדבר איתנו. אינה שיחה איתה. שלום לך, פנינה אלקיים.
שלום.
את אמא של עיניו שנרצחה בנובה, וחמותו של אור לוי ששבוי בעזה.
כן.
תחילה תנחומים על ביתך.
תודה רבה.
כל החודשים האלה שעברו, לא הצלחת לדבר, לא יכולת לדבר.
לא, וגם היום קשה לי, תאמיני לי.
כן.
אבל אני עושה את זה בשביל עיניו. זל.
ספרי לי על עיניו.
עיניו היא הבת הקטנה שלי. אחרי שני בנים, שהם בהפרש מאוד רציני ממנה, האמצעי זה 11 שנה, ומהגדול זה 15 שנה, והיא פשוט גדלה כנסיכה. עם המון אהבה, וככה היא גדלה, וככה היא הייתה. יפה מבחוץ ויפה מבפנים, עם המון נתינה לכולם. תמיד, תדעת, ברכה מכל סכסוכים ודברים, רק לשלום, רק לטוב. וזאת עיניו.
והיא בחרה את אור, ואור הפך להיות הבן שלך.
אור הוא הבן שלי. כן, הוא הבן שלי. אצלי, את יודעת, יש לי עוד שתי קלות, והם הבנות שלי, והוא הבן שלי. אני לא עושה הבדל בין הילדים שלי ובין... הם כולם ילדים שלי. כן.
ויש להם את אלמוג, הקטן, החמוד, שנשאר אצלך בשבעה באוקטובר.
בדיוק. הם יצאו, הם עשו אצלנו שבת, זה היה ערב שמחת תורה, וזה היה עם שישי. עשינו ארוחת ערב, הם הלכו להרדים את אלמוג, והלכו לישון. ב-5:20 בבוקר היא שלחה לי וואטסאפ, היא כל דבר הייתה מתקנת אותי. אני כמובן ישנתי, שהיא כתבה לי, מרמוש, יצאנו, אנחנו נחזור בסביבות 4:30. והם יצאו לדרך. יצאו לדרך, הגיעו ישר לתופת. הם בכלל לא היו במסיבה.
הם יצאו רק מהבית ב-5:30, הם הגיעו ישר לאירוע.
לישר לאירוע. ישר לאירוע, הפנו את האוטו והתחיל כל הבלגן. לא הגיעו בכלל למסיבה. ובשש וחצי אני התעוררתי מהזקות פה. וישר סימסתי לה, כי אני ידעתי שהם שמה. והיא כתבה לי, אנחנו בדרך חזרה, ואחר כך היא כתבה לי, אמא, עצרנו, נכנסנו למיגונית, יש פה מלא אזעקות וטילים וקיצוצים, אבל אנחנו עכשיו נכנסנו למיגונית, עד שירגע אנחנו נצא לדרך. וזה היה הסוף שלה, במיגונית הזאת. הסתמסנו עוד יותר, ושאלתי אותה בדיוק איפה היא, ואחר כך ניסיתי לדבר איתה, אז היא כתבה לי שיש פה רעש, יש פה המון אנשים ויש רעש ואי אפשר לדבר, אז רק התכתבנו. ואחר כך אמרתי לה שיש פה מלא אזעקות, היא שאלה אותי מה קורה, אם אלמוג בסדר, אמרתי לה אלמוג בסדר גמור, לא לדאוג. כן, ובהמשך, את יודעת, בסביבות 28, כתבתי לה גם שראיתי טלוויזיה ונכנסו מחבלים, היא לא ענתה לי. היא כנראה לא רצתה להדיג אותי, היא מכירה אותי. וב-28 עבד הקשר שלהם, גם ממנה וגם מאור. היא רושמת לה ולאור, ולה ולאור, משום מענה. וזה היה סוף.
את יודעת בתחקיר שבדיעבד, מה קרה במיגונית הזו?
תראי, אנחנו פנינו כמה פעמים ללהב 433, והם שלחו אותנו לניצולים, כי היו שם מהמיגונית הזה 4 ניצולים, אני חושבת.
ודיברת איתם?
דיברנו עם אחת, זה לא היה כזה ברור, ולא יודעים בדיוק מה קרה שם. אני יודעת שרק ירו בעיניו, ואת אור חטפו, איך חטפו, אנחנו לא יודעים. כי הם היו בסוף המיגונית, צמודים אחד לשני, כל הזמן, זה כולם אמרו את זה, אז אני לא יודעת איך ירו על עיניו ואותו חטפו. יכול להיות שחטפו אותו לפני כן, ואחר כך ירו בעיניו. אנחנו לא יודעים בוודאות את הדבר הזה. כן, אנחנו, את יודעת, 4 ימים היינו, כן, אולי מתחבים, אולי אין קשר, אולי אין זה. פה שם 4 ימים ככה היינו, עד שהגיע הבשורה ביום רביעי אחרי שבת, בשעה 11 בלילה באו להודיע לי, וחרב עולמי.
נפלו השמיים.
ממש ככה. הקמתי פה את כל השכונה איפה שאני גרה עם הצרכות שלי. אני לא רציתי לקבל את זה, אבל זה המצב.
רצית לראות אותה?
בעלי מאוד מאוד התעקש לראות אותה. הם לא נתנו לו, אבל לפני הלוויה, אחרי ש... נתנו לו לראות אותה, הוא ראה את הפנים, הוא אמר לי, פנינה, זה לא הפנים של הבת שלי. וזהו. אני רציתי לזכור אותה כמו שהיא.
וההתמודדות שלך היא כפולה ומכופלת ומשולשת. את מאבדת את הבת שלך.
כן.
החתן שלך נחטף עד היום, לא יודעים מה איתו.
אנחנו יודעים שהוא חי.
כן.
והוא בעזה. ואנחנו מחכים לשובו.
איך יודעים שהוא חי?
זה מה שההורים שלו קיבלו כנראה מהשבק, מהחטופים, לא יודעת בדיוק, אבל אנחנו יודעים שהוא חי.
ואתם מתפללים שהוא יחזור בריא ושלם?
כל יום, כל יום. ואני הולך לבית כנסת כל יום, בבוקר, אחר הצהריים. הילדים שלי, אנחנו כל היום רק בתפילות שהוא יחזור, שלפחות שיהיה לילד הזה אבא, אם אין לו אמא.
ספרי לי על אור, שהפך להיות הבן שלך בעצמו.
אור ועיניו היו בהתחלה חברים, בתוך חבר'ה, בתוך חבורה של חברים. ואחר כך התאהבו. הם יצאו 3 שנים, הם היו ביחד, עד שהם התחתנו. ואת יודעת, כל התקופה הזאת הם היו אצלי, ישנו כמו בן בית. וב-2018 הם התחתנו. זוג אוהב, זוג מקסים, עשו הכל ביחד, הכל ביחד. אני רק מדברת עליהם ואני נזכרת בהם, זה ממש כואב. איך שביום אחד בעיר ככה התפרקה משפחה. הם כל כך דאגו אחד לשני, הכל בשיתפות, הכל באהבה גדולה. זה היה מאוד מאוד, מאוד קשה. ואחר כך נולד גם אלמוג. ב-2021 נולד אלמוג. והם גם איזה עשו הכל ביחד בגידול של הילד, בהחלטות של הילד. הכל ביחד. הם היו אחד בתוך השנייה. ממש ככה.
ואלמוג נשאר אצלכם באותו יום?
באותו יום אלמוג היה אצלנו. כן.
ומה אומרים לפעוט בין שנתיים וחצי, כשאבא ואמא נעלמים?
את יודעת, קיבלנו הדרכה מפסיכולוגית קלינית של ילדים, טראומה, נחתה אותנו. וכן, הילד מחפש את ההורים שלו. ואנחנו מתמודדים עם זה.
איך?
מספרים לו.
מה? מה סיפרתם?
אני אומר, אני פשוט הגעתי למצב כזה להגיד שאמא מתה, ואבא לא, והיא לא תחזור יותר, ואבא מחפשים אותו, ואנחנו מקווים שהוא יחזור. והילד כל הזמן חוזר על זה. וזה מאוד קשה.
איך המדינה עוזרת לכם בחודשים הקשים האלה?
המדינה, את יודעת, יש את הביטוח לאומי, וזהו, מבחינת המדינה אין לנו, את יודעת, אפילו איגרת של אבל, כאילו, תנחומים, איגרת, לא לבוא, איגרת, לא קיבלנו. כלום. כאילו מתעלמים איתנו לגמרי. לגמרי, מה אנחנו עוברים, איך עוברים. ממש ככה. את יודעת, אנחנו פשוט נהיינו משפחה שבורה לגמרי. גם האחים שלה. גם הנכדים שלי הגדולים, פשוט שבורים.
את רוצה למסור מסר לאור שאולי שומע בשבי ולעודד אותו? שמענו מחלק מן החוזרים, מן השבים שהם שמעו רדיו. רוצה להגיד לו משהו?
אני רוצה להגיד לאור שהוא בן שלי, שיחזור, אלמוג מחכה לו, צריך להיות לו לפחות אבא, ושיהיה לו כוח, ואנחנו כל הזמן מתפללים לשובו ומחכים לו, וקוצר רוח שיגיע כמה שיותר מהר של הבן שלו. ואוהבים אותו, ומחזיקים מכל הלב, רק מחכים, מחכים כל יום, מחכים, אנחנו את יודעת עם החדשות, שאולי יש משהו. אבל אני מקווה שזה יהיה בזמן הקרוב, שהוא יגיע ויתאחד עם הבן שלו.
כשאת מסתכלת על אלמוג, את רואה את עיניו?
בוודאי שאני רואה את עיניו. אני רואה את עיניו, אני רואה גם את אור. אני רואה את עיניו ואת אור ביחד, והזיכרונות, איך שהם נכנסים, ביחד, מחובקים, תמיד. תמיד יושבים אחד ליד השני, לא נפרדים דקה, דקה הם לא היו. ממש ככה, הכל הזמן. כן? זה קשה. הייתה לי בת, את יודעת, היא הייתה חברה שלי. היינו יותר חברות מאשר אמא ובת. וזה חסר לי היום. מאוד 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 חסר לי. כל דבר זה היה איתה. דבר מקסימה. אין דבר כזה של לבקש ממנה משהו ולא תגיד לך לא, אני לא יכולה, אין דבר כזה. זה לא רק אני, זה גם אחים שלה, זה גם אחיינים שלה. כל דבר תמיד דאגה. אם זה ימי הולדת לאחיינים שלה, אם זה ימי הולדת לאחים שלה. כל פעם. אין דבר כזה שהיא תפסה משהו אין דבר כזה. כן, אנחנו גם בסוכות, לפני השבת הנוראית הזאת, בכל הלילה, היינו כולנו ביחד, כל המשפחה, בתוך הסופה. וכל כך נהננו עם הילדים. כן. הייתה ילדה מקסימה, גם מבחינת, מגיל שש, ריקודים ומוזיקה בשבילה זה היה הטופ. היא מגיל שש רוקדת, תרגדנית, עד שהיא סיימה את הצבא, אחרי הצבא היא החליטה שהיא הולכת ללמוד, יודעת, הם גם נסעו לחוץ לארץ, לתחרויות, הם התחזרו עם גביעים, הייתה מוכשרת מאוד, והריקוד והמוזיקה זה היה בנשמה שלה. וגם היום אני אומרת, גם לפני זה הייתה הולכת פעם בשבוע לסטודיו לריקוד של הנשמה שלה להוציא. כן, ומאוד מאוד אהבה את המוזיקה, גם היא וגם אור אהבו את המוזיקה, למסוע וגם פסטיבלים בחול הם נסעו. כל הזמן היו בקטע של המוזיקה ואת יודעת, וריקודים.
אם היה לך עוד רגע אחד, פנינה, להיפרד ממנה.
אני במחשבה שלי אף פעם, עד היום אני כאילו לא מאמינה שזה קרה לי, תאמיני לי. אנחנו עוד כאילו לא מאמינים, כאילו. אני אומרת, אם מאוד מה תתכנס, תפתח את הדלת ותיכנס, עם החיוך שלה, מה כזה. עם הלב הרחב שלה. וגם אור, אותו דבר. שניהם. והמצב הזה מאוד 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 חסר לנו. אם היא הייתה פה, אני בכלל אין במחשבה שאני אקרה לי דבר כזה. אז אני לא יכולה לחשוב בכלל איך, מה להגיד לה במצב כזה כאילו. אני כל שבוע הולכת לבית העלמין, אני מדברת איתה, אני מספרת לה כמה היא חסרה לי וכמה אני מתגעגעת אליה. ספרת על אלמוג, איך הוא מתפתח, איך הוא גדל. וזהו.
פנינה אלקיים, אמא של עיניו, שנרצחה בנובה, וחמותו של אור לוי, שעדיין שבוי בעזה. והסבתא של אלמוג, הפעוט, בין השנתיים וכבר 8 חודשים, שנשאר ללא הורים. חיבוק גדול ותודה ששיתפת אותנו וסיפרת
לנו. תודה, שרק יחזור אור, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אור שיחזור בשלום לבן שלו.
כולנו רוצים שאור יחזור בשלום לבן שלו, יחד עם 134 חטופים שבעזה. אלוף במילואים חבר הכנסת לשעבר ממרץ, אלוף במיל יאיר גולן, שלום.
שלום, צהריים טובים.
אתה היית שם בשבעה באוקטובר בין הראשונים שרצו לעזור. אין ספור סיפורים, אין ספור סיפורי חיים שאנחנו שומעים, והנה גם הסיפור הזה בפעם הראשונה, כל יום. ואני שואלת אותך, אם היית יכול לדמיין בשבעה באוקטובר, למרות האירוע הקשה כל כך, שאנחנו נדבר כמעט חצי שנה אחרי, ועדיין יהיו שם 134 ישראלים וישראליות אצל החמאס, ושהחמאס עוד לא יהיה, מה שנקרא, לא יימחק מן העולם, לא יימוטט כל כך הרבה זמן אחרי.
בעיניי מה שעוד יותר מזעזע, זה העובדה שלא נראה שיש לזה סוף. והדבר הכי מזעזע, שראש ממשלת ישראל לא מגדיר מטרות ברורות וברות השגה למלחמה הזאת. ולכן אין לה כביכול סוף. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל קדימה, לא אחורה. וכשמסתכלים קדימה, יש משימות מאוד ברורות ויש סדרי עדיפויות מאוד ברורים, ובראש סדר העדיפויות זה לשחרר את כל החטופים הכי מהר שרק אפשר. וזה כנראה לא יעשה, אלא במסע ומתן מול חמאס. ואת חמאס נוכל בהמשך להילחם בו כמה שצריך, ולחסל אותו כמה שצריך. וקודם כל צריך להביא את החטופים הביתה. ולאחר מכן צריך לטפל בבידוד רצועת עזה מאיזשהו סיוע חיצוני עתידי. וצריך להמשיך ולשמור את חופש הפעולה הקרקעי בתוך רצועת עזה, כדי שנוכל להמשיך ולפעול נגד חמאס, אבל צריך במקביל גם לטפל ביכולת לתת את המענה האזרחי המתאים והראוי לרצועת עזה, כי אחרת אנחנו נהפוך למדינה מצורת בין העמים. ואנחנו, זה אינטרס ישראלי עליון להביא את ערב הסעודית ואת מצרים ואת ירדן ואת האמירויות, על מנת שמישהו ייקח אחריות על רצועת עזה ביום שאחרי, וכנראה כל המרכיבים האלה שהזכרתי אותם לא יעשו את זה, מבלי שתהיה איזושהי נוכחות של הרשות הפלסטינית בתוך רצועת עזה. וכל הדברים האלה שהם נשמעים כל כך הגיוניים וברורים, ממשלת ישראל מסרבת להגדיר אותם, ולא רק שהיא מסרבת להגדיר אותם, זה מה שגורר אותנו גם להמשך מצב חירום בצפון, ולעובדה שעשרות אלפי ישראלים ממשיכים לחיות כפליטים בארצם. זה כמעט בלתי מתקבל על הדעת. ואני חושב שמה שהיום צריך יותר מכל, זה קודם כל שינוי פוליטי פנימי, כדי שנוכל לחזור ולעסוק בביטחון ישראל, נוכל לעסוק בהתיישבות, בבנייה, בפריחה, בסגסוג. כל הדברים האלה לא יקרו כל עוד הממשלה הרעה הזאת מושלת בנו.
אני רוצה לשאול אותך, מה שאתה אומר לגבי הדרג הפוליטי והמדיני, ברור, וגם מובן כי אתה בא גם מצד אחר של המפה הפוליטית, אבל אני רוצה לשאול אותך מה אתה אומר על הצבא. האם הצבא שבמשך כמעט חצי שנה לוחם שם ורשיו אחראים למחדל הזה, לא צריך להגיד עד כאן, כי אם לא נותנים להם מטרות מוגדרות, ומה שקורה שם עכשיו זה כבר לא מלחמה, אולי סוג של דשדוש, אולי מריחת זמן או משיכת זמן, האם ראשי הצבא צריכים בנקודת הזמן הזו להגיד לו עוד, להתפטר ולהגיד, אנחנו גם לוקחים אחריות אבל עכשיו, וגם מכיוון שאין לנו מטרות ברורות, זה חוסר אחריות מאיתנו להמשיך לשלוח חיילים לקרב.
אני חושב, אני לא יודע מה קורה בחדרי חדרים. אני לא יודע מה הרמטכ"ל אומר לראש הממשלה בארבע עיניים.
גם אני לא יודעת מה הוא אומר, רק נראה כדאי שהוא יושב עדיין על הכיסא.
אני יודע דבר מאוד מאוד פשוט. הרמטכ"ל, ראש השב"כ, בכירים אחרים, צריכים להתייצב בפני הדרג המדיני ולומר בקול רם וברור, ככה אי אפשר להמשיך. צבא לא יודע להילחם בלי מטרות ברורות וברות השגה. צבא לא יודע להילחם בלי סדרי עדיפויות ברורים. צבא לא יודע להילחם בלי תכלית מדינית ברורה, ומה הוא בדיוק צריך לממש ולהגשים במעשה הצבאי. ואני מקווה מאוד שיהיה את האומץ ואת התבונה בידי הרמטכ"ל, ראש השב"כ ואחרים, על מנת להתייצב בפני ראש הממשלה ולדבר באופן ברור, חד משמעי. אני חושב שמה שקורה היום זה פשוט הפקרות לאומית. וזה לא עניין של פוזיציה פוליטית. הנושא הזה כל כך פשוט, שלכל מטרה צריכות להיות מטרות מדיניות, לכל מלחמה צריכות להיות מטרות מדיניות ברורות, זה לא שאלה של עמדה פוליטית. זה מוסכמה עולמית נצחית, וכל מי שסותם המוסכמה הזאת עושה עוול לעמו שלו.
בוא נדבר על המחיר שצריך לשלם עבור החזרת החטופים. האם הפסקת הלחימה לגמרי, כי זה מה שהחמאס מבקש, זה מה שהוא דורש, להפסיק את הלחימה, לצאת מעזה, מחר בבוקר. האם זה תנאי שישראל יכולה לעמוד בו?
ישראל מדינה חזקה, יש לה עם נהדר, יכולה לעמוד בכל.
אתה היית ממליץ למדינת ישראל לעמוד בתנאי כזה?
אני לא נכנס כרגע לתנאים, כי אחד הדברים שאני מקפיד לא לעשות, זה לא לעשות מסע ומתן מעל גלי היתר. אבל אנחנו יודעים לעמוד בפני אתגרים, גם אתגרים קשים. אבל אם לא נשחרר את החטופים, אנחנו נקרע קרע בלתי ניתן לאיחוי בחברה הישראלית. אנחנו הפקרנו את האנשים האלה. יש לנו מחויבות מוסרית עמוקה אליהם. ידענו לשחרר 1,027 חטופים עבור גלעד שליט. אף אחד שלא יכול להגיד לי שאי אפשר לשלם מחיר סביר, הגיוני ומתקבל על הדעת עבור 134 חטופים. זה פשוט בלתי נתפס, זה אכזריות לשמה, וזה סיכון שמדינת ישראל לא יכולה לקחת. יש לנו חוב מוסרי כבד לאנשים האלה, אנחנו חייבים לשחרר אותם, וחייבים לשחרר אותם מה שיותר מהר.
דיברת על הדרג המדיני, על הדרג הפוליטי ששומר על מקומה, אני רוצה לשאול אותך על חוק הגיוס, ומה שאתה רואה שנעשה ממנו ביממות האחרונות, ומה שמנסים להעביר.
הממשלה הזאת היא ממשלה רעה. היא לא פועלת עבור האינטרס של מדינת ישראל. חוק הגיוס המוצע הוא הפקרות, הוא בושה וכלימה למדינת ישראל, לעם ישראל ולאזרחי ישראל. אסור לנו לצאת לזה לקרות. ואני חושב שאין, הייתי אומר, המחשה יותר טובה, שאפילו בעת הזאת, שעדיין כוחות צה"ל נלחמים בתוך רצועת עזה, חוק מופקר כל כך. חוק שהוא כל כך פוגעני ביחס לאזרחי ישראל המשרתים, המשלמים מיסים, אני חושב שזה בלתי נתפס, בלתי מתקבל על הדעת, ולכן העובדה שממשלת ישראל היא זו שמקדמת את החוק הזה, זו אולי המחשה המובהקת ביותר, למה הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה ומה שיותר מהר, ולמה הדבר החשוב ביותר לכל אזרחי מדינת ישראל, בלי הבדלי דת גזע ומין, זה בחירות עכשיו.
מה אתה אומר לגנץ? מה אתה אומר לאיזנקוט? מה אתה אומר לגדעון סער?
אני אומר להם דבר פשוט, אלוהים אדירים, אתם לא רואים מה שקורה כאן. אתם משתפי פעולה בנימין נתניהו וממשלתו המופקרת וחסרת היכולת. אתם שם, האחריות היא עליכם. לא תוכלו להגיד, זה היה הוא. זה אתם, אתם שותפים. לכן אתם צריכים מעשה, ועכשיו לכו הביתה, תתפטרו ותביאו לבחירות מה שיותר מהר.
אני רוצה לשאול אותך, אלוף המילואים יאיר גולן, חבר כנסת לשעבר, סגן שר לשעבר, איש מרץ, מה אתה רואה אצלך בתחום הזה הפוליטי, לאן אתה שואף?
יש לי תפקיד מאוד חשוב כרגע, והוא לאחד את כל המחנה הדמוקרטי-ליברלי, להוביל אותו, ולהוביל אותו להיות כוח משמעותי וקובע בתוך הפוליטיקה הישראלית, בתוך הציבוריות הישראלית. אנחנו צריכים להציל את מדינת ישראל, ואם לא נעמיד בראשנו, גורמים מתונים שפויים עם תפיסת עולם מאוזנת, עם יכולת לנהל את ענייני הביטחון באופן שמאזן נכון בין היכולות הצבאיות ליכולות הדיפלומטיות ליכולות המדיניות, אין לנו תקנה.
תחת איזה גג אתה רואה את עצמך עושה את זה?
אני עומד להתמודד במפלגת העבודה, אבל מפלגת העבודה תהיה הבסיס עליו יוקב המחנה, עליו יוקם המחנה הדמוקרטי-ליברלי
החדש. למה לא אומרת שהיית שם?
אנחנו נאחד את כולם. את כולם.
כרגע אין להם הרבה מנדטים שיש מה לאחד, אתה יודע, לא לעבודה ולא למרץ.
לא ניתן לשום פירוד לתפוס אחיזה במקומותינו. למדנו את לקח מהבחירות האחרונות, אנחנו נאחד את כולם, זה תפקידי לאחד את כולם ולהוביל את כולם, כך אני מתכוון לעשות, כך חבריי שהצטרפו אליי כבר מתכוונים לעשות, אנחנו נעשה את זה, נעשה את זה היטב, ונציל את מדינת ישראל.
איפה זה עומד בימים האלה פרקטית? אתה כבר בשיחות, כבר בתוכניות,
אני,
כבר...
אני כהרגלי לא נוהג לדווח על שיחות, אבל אני מדבר עם כולם, הענות היא מצוינת, אני מאוד אופטימי בהקשר הזה, ואם בימים הקשים האלה יש יכולת לפתק אופטימיות באזרחי ישראל, אז הנה היא, אנחנו נדע להתאחד ולהקים מחנה דמוקרט-ליברלי גדול וחזק.
אלוף במילואים יאיר גולן, חבר כנסת לשעבר, מי שעכשיו סיפר שהוא מתכוון לחזור לחזית הפוליטית גם היא ולאחד את מפלגות המרכז והשמאל, עבודה ומרץ, כפי שהבנתי ממך. תודה רבה לך. תודה רבה יאיר. פרסומות עכשיו. 12 ועוד 43 דקות, בחצי היום, רשת בית. האורח שלנו, אילן לוטן, לשעבר בכיר בשבק, שלום.
שלום, אסתי.
בואו נתחיל את השיחה שלנו עם חוק הגיוס, לכאורה אירוע פוליטי-משפטי, אבל לא, זה הרבה מעבר לזה. איך אתה מסתכל על התמונה?
קודם כל, תרשי לתקן, לא הייתי קורא לזה חוק הגיוס, הייתי קורא לזה חוק ההשתמטות. אני לא בטוח שרוב המאזינים מודעים למציאות הביטחונית שמתרחשת עלינו, בשנים הקרובות, ואני לא מדבר רק על המלחמה המתרחשת, אלא גם בתום המלחמה, לכשהיא תסתיים, מציאות הבטש שתהיה לאורך הגבולות, בין אם זה רצועת עזה, איוש, כמובן גבול הצפון, היא תהיה שונה משמעותית מבחינת סדרי הגודל הנדרשים לצהל על מנת לתחזק את הבטש, שלא לדבר על פעילות מבצעית שתהיה לאורך השנים הקרובות. אנחנו בלחימה עד כה איבדנו למעלה מ-600 חיילים, כ-3,000 פצועים, זה סדק של חטיבה בצהל. צריך להבין את המספרים ואת המשמעות הנגזרת מפה לצורך לגייס חיילים מכלל חלקי החברה הישראלית.
וזה עוד לפני שדיברנו על סתם מילה פשוטה, שוויון?
אני לא יודע, זה כבר...
זה כבר הגזמתי, הגזמת.
זה כבר הגזמת,
כן. לקחת את זה כבר, כן, קדימה.
לקחת רחוק מדי, כן, שוויון.
אתה לא משתגע מזה שבתקופה הזו זה בכלל עוד משהו שעומד על הפרק וכבר לא העבירו חוק ש... כולם צריכים לעמוד בגיל 18 בבקום, ונגמר הסיפור, ודי כבר לכל המסכת הזאת 20 ומשהו שנה, 30 שנה.
תראי, יש לי קרוב משפחה שעשה, בחור צעיר עשה עלייה לבד לארץ,
כן.
גר אצלי, מתוך ציונות פרופר, כדי לשרת ולהתנדב, רואה את עצמו כיהודי, ומעולם זה פעם ראשונה שהוא בישראל, רואה את עצמו כציוני, יהודי, אז אולי כדאי שאנשים ילמדו מאותם צעירים יהודים שעולים לבד לארץ, באמת להגן על המדינה היהודית היחידה שיש בעולם. אם אני משתגע מזה, אז את היית עדינה.
עכשיו אני רוצה לקחת אותך לעזה ומה שקורה שם עכשיו. אנחנו מקבלים תמונה מאוד חלקית, זה בסדר כמובן שאנחנו לא יודעים הכל, לא את כל המשימות, כמובן, אבל חלקית מדי. ואני מתכוונת שלא ברור לאן זה הולך ואיפה זה קורה עכשיו ומה קורה. אנחנו יודעים למשל על הפעילות בבית החולים שיפה, ומעניין אותי איך אתה רואה את הפעילות הזאת, עד כמה היא חשובה כמו שהיא מוצגת לנו.
ראשית, בשלושה שבועות האחרונים שמעתי הרבה מאוד ביקורת באולפנים, בכלי התקשורת האחרים, איך זה המחבלים חזרו לשיפה, למרות שצהל אמר שהוא כבש ולמה הוא יצא. היום ניתן להגיד שצהל ושבק זיהו את חזרת המחבלים, חלקם מאוד מאוד בכירים, נתנו להם בכוונה לחזור למעין מלכודת, כי דרכי המילות שלהם במנהרות כבר לא רלוונטיים, ואז את אותו פשיטת, אותו מבצע שעשו, כיתרו את בית החולים, עצרו שם מאות מחבלים, חלקם מחבלים מאוד מאוד בכירים, שעדיין לא שמות כולם פורסמו, ואני חייב להגיד שהמידע שעולה בחקירות הוא פשוט לא יסולא בפז. כמו כל החקירות תוך המלחמה, מידע שגם מסייע להצלת חיי חיילים ולהמשך התכנון המבצעי, וגם בתחומים אחרים שעוד התבהרו בהמשך הדרך. דרך אגב, פותח סוגריים, אותו מודיעין שעולה בחקירות, זה מודיעין שהיה כל כך חסר שנים עברו למול רצועת עזה, כי כמעט לא היו מבצעי מעצר ברצועה.
למה באמת רצועת עזה הוזנחה בתחום הזה של מעצרים וקשרים כמו שהיו לפני עשרות שנים?
זה לא עניין של הוזנחה, כי פשוט כל מבצע לביצוע מעצר ברצועת עזה זה שונה לגמרי ממעצר ביהודה ושומרון. כל מבצע כזה זה בעצם פתיחת מערכה. וזה כבר שיקולים אחרים, שיקולים של מקבלי ההחלטות. למה לא פעלנו, אבל זה עוד יידון רבות.
כמה אתה אומר לעצמך בימים האלה, במיוחד עכשיו עם המעצרים בשיפה, איי, 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 הייתי רוצה להיות שם, לחקירות. האמת?
התשובה בגוף השאלה.
התשובה בגוף השאלה. אתה מדבר על מידע שלא יסולא בפז שמגיע. אני שואלת אותך גם על המורל, על המורל של הצד השני, של החמאס, כשהוא יודע מי אצלנו בידיים ומה אנחנו מוציאים ממנו. גם לזה יש חשיבות.
תראי, בדיוק אני עוקב גם אחרי הרשתות והטלגרם של החמאס. בדיוק התייחסו לזה, והם אמרו הם מודים בזה שנעצרו בכירים, והרבה מאוד נעצרו, אבל זה לא מה שישבור אותם, כי אם תרגם את זה לעברית, לכל אדם יש מחליף. חד משמעית, יש פה פגיעה מורלית, הם הופתעו מהמהלך הזה, אבל זה עדיין הדרך עוד רחוקה.
אתה מבין בשלב הזה שאנחנו נמצאים 171 ימים, 17 באוקטובר, איפה אנחנו נמצאים, לאן פנינו מועדות, והאם אנחנו עדיין במלחמה בעזה, או בלחימה, או בדשדוש, או במריחת זמן, או לא יודעת איך לקרוא לזה. איפה זה עומד?
תראי, קשה לנתק את הפעילות, אני קורא את זה הטקטית שמתבצעת הלחימתית, לבין היעד האסטרטגי של הפעולה ברצועת עזה. בכל רצועת עזה, למעט רפיח, הצהל הוא כבר בעיצומו של שלב ג'. יש היום, אין סדק גדול ברצועת עזה, להבדיל מתחילת המלחמה. יש פשיטות, ראה שאיפה, רואה עכשיו מה שקורה באזור חאן יונס, על בסיס מודיעין, ופועלים כדי להתחיל לאט לאט לתאר את, את השטח, לעצור מחבלים, לפקוע בתשתיות, אבל רפיח, זאת השאלה הגדולה.
מה אתה חושב בסוגיה הזו של רפיח? שאלה גדולה, ישראל חושבת שחייבים להיכנס לרפיח, לטהר את רפיח ממחבלים. אנחנו רואים שהאמריקנים עומדים כמו חומה בצורה ובכלל העולם.
כן, תראי, זה בדיוק אחת הסוגיות הכי משמעותיות בימים אלה, סוגיית הזמן. כי מבחינת החמאס, כרגע הזמן משחק לטובתם. הם רואים, שומעים את סגנית נשיא ארצות הברית, הם רואים את השער של אקונומיסט, הם מודעים היטב ללחץ הבינלאומי האדיר שמופעל על מדינת ישראל, ומבחינתם זה כרגע המאמץ העיקרי להשקיע, זאת אומרת להמשיך לבודד את מדינת ישראל כדי להגיע למצב של סיום המלחמה. ופה אנחנו לצערי לא פעלנו נכון מתחילת המלחמה, אנחנו עדיין לא השכלנו להבין שזה שדה מערכה, המישור המדיני, הבינלאומי, צריך להשקיע בו הרבה, ועל אחת כמה וכמה לא להתעמת עם ארצות הברית בצורה גלויה. זה נראה לי משהו הזוי.
החטופים, בראש מעיינינו,
כן.
בליבנו, אבל שום דבר לא מתקדם ולא זז.
תראה, אנחנו דיברנו לדעתי לפני שבועיים, או אפילו קצת יותר.
יותר, אנחנו... בדקתי כבר כמעט חודש לפי דעתי, עד שהתרצית שוב לדבר.
כן. מתנצל.
בסדר גמור.
קיבלתי את הנזיפה. ואני זוכר שאמרתי אז שלצערי אני לא אופטימי והלוואי ואני אתבדה.
נכון.
אז אני גם היום חוזר על הדברים האלה שלצערי אני לא אופטימי. כל מה שאנחנו שומעים ומעודכנים, בין אם זה הדלפות, שדעתי זה טעות, אז מהצד של החמאס, זה בחירי חמאס שנמצאים בכל מיני מקומות בעולם, שהם פחות רלוונטיים. החמאס כרגע לא מספיק לחוץ, כי שוב, הוא רואה את מה שקורה בזירה הבינלאומית, ואני גם לא זוכר מתי פעם אחרונה בהיבט של לוחמה או טרור פסיכולוגיה חמאס הוציא סרטון כזה או אחר של מי מהחטופים. הם הוציאו כל מיני דברים אחרים שלא נדבר עליהם, אבל אני לא אופטימי, ושוב הלוואי הלוואי אמן ואני אתבדה.
אז איך אתה רואה את המסע ומתן הזה שמתנהל עכשיו? זה מין משהו כזה שלא יקרום אור וגידים?
תראי, מופעל, על ידי המתווכות מופעל לחץ כבד מאוד, גם על ישראל מצד אחד, אבל גם על אותם גורמי חמאס שנמצאים בקשר עם המתווכות. כי כולם רוצים להגיע לפתרון בסוגיה הכל כך כואבת הזאת של החטופים, ולמלחמה בכלל. קטר מפעילה לחץ על שחמאס שהיא בקשר איתם, ארצות הברית מצידה מפעילה לחץ גם עלינו על קטר. השאלה בסוף, 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 מה קורה אי שם מתחת לאחת המנהרות ברצועת עזה, ככל הנראה בדרום הרצועה, ולזה אין לי תשובה. והשאלה עוד יותר גדולה זה מה קורה עם החטופים, שזה בסוף בסוף בלב כל אחד במדינת ישראל, הם נמצאים כבר למעלה מ-170 יום, אנחנו כבר עוד מעט 120 יום מאז הפעם האחרונה ששוחרר חטוף, זה עוד מעט 4 חודשים. צריך להבין את המספרים האלה, אנשים שנמצאים בתנאים לא תנאים, בגשם, ברעב, ופשוט בלתי נתפס. וצריך לעשות הכל כדי להחזיר אותם הביתה, כי אין להם זמן.
בחיר השב"כ לשעבר אילן לוטן, תודה רבה שהיית אורח בחצי היום.
תודה, אסתי.
לסיום השעה הראשונה, עידן עמדי, שאנחנו מאחלים לו שוב, החלמה מהירה, שנפצע בעזה, יבוא מחר.
ימים חולפים ואיפה הם? לפעמים אני שואל מדוע ומתי נשכב לנוח, מתי נודה על מה שיש. ימים חולפים ואין ברירות, לומדים בין צער ושמחות לנוע ולחבק את הגעגוע, להתקרב, לומר אמת. לפעמים אל המזל סוגר לנו את היד, לפעמים הכל לטובתנו, לפעמים את נעלמת בלי לומר דבר, לפעמים שמיים מאירים עלינו, תסתכלי אני מבטיח ש... את מה שאפשר.
עידן עמדי, אנחנו מקדישים את, את השיר הזה לכל החיילים שלנו שנמצאים בכל הגזרות. סוף שעה ראשונה, נחזור אחרי אחת, תישארו איתנו, יהיו הרבה דברים מעניינים כאן וגם עדכונים. בינתיים שלום.
לפעמים אל המזל סוגר לנו את היד, לפעמים הכל לטובתנו, לפעמים את נעלמת בלי לומר דבר, לפעמים שמיים מאירים על שנינו, תסתכלי אני מבטיח שאתן מה שאפשר, וגם אם לפעמים נראה חשוך אני מבטיח שיבוא מחר. לפעמים אני שואל מדוע ומתי נשכב לנוח, מתי נודה על מה שיש.
כאן רשת בית, אסתי פרז בן עמי. כאן רשת בית.
עכשיו אחת ועוד שש דקות בחצי היום. שעה שנייה, עורך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי, אביטל פיקובסקי וג'רמי קוסקס. טכנאי השידור שלנו הוא רמי פליקס. בשעה הקודמת שוחחנו עם פנינה אלקיים, שבפעם הראשונה סיפרה את סיפור ביתה עינב שנרצחה בנובה. עינב נרצחה במיגונית, אור לוי בעלה נחטף לעזה ועדיין שם, והילד הקטן, הפעוט, אלמוג, נשאר כאן. בלי הורים.
זה היה ערב שמחת תורה, וזה היה יום שישי. עשינו ארוחת ערב, הם הלכו לרדים את צלמוג, והלכו לישון. ב-5:20 בבוקר היא שלחה לי וואטסאפ, ממוש, יצאנו, אנחנו נחזור בסביבות 4:30, והם יצאו לדרך.
הם יצאו רק מהבית ב-5:30, הם הגיעו ישר לאירוע.
לישר לאירוע. ישר לאירוע, הכנו את האוטו והתחיל כל הבלגן. לא הגיעו בכלל למסיבה. ואחר כך היא כתבה לי, אמא, עצרנו, נכנסנו למיגונית, יש פה מלא אזעקות וטילים ופיצוצים, אז אנחנו עכשיו נכנסנו למיגונית, עד שהיא רגע, אנחנו נצא לדרך. וזה היה הסוף שלה, במיגונית הזאת. את אור חטפו, איך חטפו, אנחנו לא יודעים. שרק יחזור אור, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו. אור שיחזור בשלום לבן שלו.
אור שיחזור בשלום לבן שלו, יחד עם כולם, 134 החטופים. כרמלה מנשה, כתבתנו, עני צבא, שלום.
שלום, אסתי.
הפעילות בח'אן יונס נמשכת, הפעילות בבית החולים שיפה, גם היא נמשכת.
נכון, כן, כוחות צהל שבק ממשיכים בלחימה ממוקדת. במרחב בית החולים שיפה, צוותי הקרב של 401, נחל, שייטת 13, אוגדה 162, נלחמים במרחב תוך הימנעות. ככל שניתן מפגיעה באזרחים, חולים, צוותים רפואיים, הם עצרו עד עכשיו כ-500 מחבלים שאומתו כמשויכים לארגון ארגוני הטרור, חמאס וג'יהאד איסלאמי, איתרו אמצעי לחימה במרחב. לוחמי צהל ושבק בהובלת אוגדה 98 ממשיכות בפשיטות על תשתיות טרור במרחב בית חולים, בתי חולים אחרים, גם בשכונת אל עמל. ואנחנו בואי נשמע את מפקד פלגת לוחמים בשייטת 13, סגן אלוף א', שמדבר על הפעילות.
בלילה שבין ראשון לשני, בפעילות מיוחדת וממוקדת של צקח 401 ויחידה שייטת 13, פשטנו על בית החולים שיפה שבעזה. המבצע יצא לדרך לאחר שהתקבל מידע מודיעין ומדויק על חזרת מחבלים ועל חזרת השימוש בבית החולים כמקום להתבססות שלטונית של ארגון החמאס. במהלך הפשיטה מצאנו אמל"ח רב שהוסתר בין ציוד רפואי ובין חולים ובין חוסים שהיו בבית החולים. במהלך הפעילות הכירורגית הפרדנו בין החולים והחוסים לבין המחבלים. את המחבלים הרגנו ורבים מאוד מהם שבינו.
כן, והפעילות הזאת בשיפה נמשכת ורק מעוררת, את יודעת, שאלות איך מגיעים עוד פעם שוב, מתחבאים, מסתתרים, מביאים מצאי לחימה אחרי שבתיהרו לחלוטין את המקום. צוות הקרב של חטיבת הנחל ממשיך לפעול במרכז הרצועה, חיסל כמה מחבלים לאורך היממה, ומטוסי קרב של חיל האוויר תקפו כ-50 מטרות ברחבי הרצועה. נשמע את דובר צהל, תת אלוף
דניאל אגרי.
דניאל אגרי.
כן, בהצהרה לתקשורת הזרה, הוא מדבר פה באנגלית על הפעילות בשיפה. בוא נשמע.
170 terrorists were neutralized in or around the Shifa hospital compound while firing at our forces. The IDF apprehended hundreds of terror suspects with confirmed ties to Hamas or Islamic Jihad, making this one of the most successful operations since the start of the war. A large number of these terrorists were involved in planning and executing the brutal massacre of October 7th. This operation isn't over yet. Right now, Hamas and Islamic Jihad terrorists are barricading themselves inside the Shifa hospital wards.
חמאס והג'אד האיסלאמי עדיין הם מתבצרים בבית החולים, יורים מתוך מתחמי אשפוז, פוגעים במאושפזים. חמאס למעשה חטף את בית החולים שיפה, מספר תת אלוף אגרי. כוחות צהל נטרלו 179 מחבלים בפעילות הזאת, ומאות מחבלי חמאס וג'אד איסלאמי נעצרו, רבים מהם קשורים בתכנון וביצוע המתקפה בשבעה באוקטובר.
כן, ובתקיפות נוספות של חיל האוויר, מסוקי קרב כלי טייס חיסלו כ-10 מחבלים, תקפו מטרות טרור נוספות במטרה לסייע לכוחות המתמרנים.
קרמלה, תודה.
תודה.
סולימן מסעודה, כתבנו מדיני, שלום.
שלום, אסתי.
אנחנו חוזרים איתך למגעים לשחרור החטופים. מה אומרים בישראל? מחכים עוד היום לקבל את תשובת החמאס?
מחכים לגמרי עוד היום לקבל את התשובה. למעשה בישראל אמרו לפני יומיים אסי שיקח לחמאס עד 36 שעות, אולי אפילו 48 שעות, עד שהם יחזירו תשובה, ולכן הציפייה שזה יקרה כרגע. לא רק זה, אלא בישראל גם אומרים שהלכנו כברת דרך לקראת חמאס. למעשה ישראל הסכימה לדברים שהם כמעט, הייתי אומר, פי שניים מה שהסכימה להם בפסגת פריז. קודם כל, עניין המפתחות, שחרור חטופים מול אסירים. ישראל הסכימה לפי בכירים ישראלים ל-700 אסירים שישוחררו תמורת 40 חטופים. אסי, זה מספר שהוא כמעט כפול ממה שהיה בפסגת פריז. שם ישראל הסכימה לכ-400. ואנחנו רואים שהמספר הזה עולה, וחמאס עד עכשיו לא מחזיר תשובה להצעה שההצעה האמריקאית שישראל הסכימה לה. אבל לא רק זה, בישראל גם דנים בעניין צפון רצועת עזה, כפי שדיווחנו אסתי, יש התגמצות מצד ישראל בהקשר הזה, ולהבנתי אפשר להגיע לסיכומים, אבל כל עוד שחמאס לא מחזיר תשובה, אי אפשר באמת להתקדם. יש גם עוד עניין בעניין שחרור עצירים, והוא האם לישראל יהיה וטו. ברגע שלישראל יהיה וטו על שחרור רוצחים כבדים תמורת חיילות, המספר שלהם יגדל, וזה יהיה על כל חיילת, עשרות אסירים, סליחה, כמעט 40, ואם לישראל אין וטו, או יש וטו, סליחה, כשישראל אין וטו, קצת מבלבל, אז המספר הזה יורד לשישה. כך או כך, אסתי, כל המספרים האלה לא רלוונטיים, כל עוד שחמאס לא מחזירים תשובה, ובישראל לא יודעים מה לעשות אם לא תחזור תשובה, הרי היו כמה פסגות, והפסגה האחרונה הייתה בקטר, ולכן יש כאן ציפייה לאיזושהי תשובה שלא בטוח שתגיע. את יודעת, עם כל האופטימיות שאנחנו משדרים, צריך גם לקחת בחשבון שהדבר הזה לא יקרה. כך או כך, יש התגמשות מצד ישראל, וכרגע מחכים לראות אם באמת חמאס יחזיר יד אם משתמש בביטויים כאלה, ואם כן אפשר להגיד שיש פריצת דרך, אבל בינתיים אנחנו בהתקדמות, אבל לא פריצת דרך.
סולימן, תודה רבה.
תודה.
מצרף אלינו אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, ראש מטה חטיבת גבעתי, רמת גבעתי, שלום לך.
שלום, צהריים טובים.
רצינו לדבר אתמול, היית עסוק, אני מקווה שכמה דקות ייתנו לנו ככה בשביל השיחה הזו, בשביל המאזינים שלנו. אז קודם כל תודה שהצטרפת אלינו.
בשמחה, תודה לכם.
ספר, מה אתם עושים בימים אלה עד כמה שאתה יכול לחשוף? אתה למעשה מתכלל את הלחימה בשטח כולה בעזה.
אז אנחנו, אני יחד כמובן עם חטיבת גבעתי, תחת האוגדות 162 ו-98, אנחנו נלחמים ברצועת עזה מתחילת המלחמה, ועכשיו אנחנו בשלבים, אפשר להגיד, הרבה יותר מעמיקים כבר בתוך חאן יונס, נמצאים שם כבר מעל 110 ימים, שהמשימה המרכזית זה לא השתנתה, זה להשמיד את החמאס, את האנשים שלו, את התשתיות שלו, וכמובן לעשות הכל להחזיר את השבועים הנהדרים. אלה שתי המשימות המרכזיות, לא השתנו מההתחלה, אנחנו יציבים בהם, ממשיכים בכל הכוח.
למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
מכמה סיבות. קודם כל, המקום הוא צפוף ומורכב. לא קל להילחם באזור כזה, בטח שהאתגר שהוא אחד מהנכסים המשמעותיים של האויב, הוא דורש מאיתנו עבודה גם זהירה, וגם מעצם היותו בתת קרקע הוא יותר מורכב, לוקח יותר זמן, ואנחנו עושים את זה בצורה מאוד נחושה לצד שמירה על ביטחון כוחותינו, אז זה לפעמים לוקח זמן, וטוב שכך.
מדברים כבר על רפיח?
אני כמוכם שומע את הדברים, אני יכול להגיד שאם נצטרך ונדרש לרפיח, אז נעשה גם את רפיח. בהתחלה, שהתחלנו את המבצע, אנשים הרימו גבה על מקומות שעכשיו אני אומר אותם וכבר הם מאחורינו. אז אם צריך גם את רפיח, נגיע לרפיח. אנחנו דרג מבצע, נבצע כל משימה הכי טוב שאפשר, אפשרי לחלוטין.
אלוף ישנה במילואים ג'ינו, אפשר למוטט את החמאס? בכלל? זה מטרה שהיא סבירה?
המושגים הכרעה וניצחון, הם מושגים שעכשיו בטח התוכנית קצרה מלהכיל, אבל הם קשורים בעיקר בזמן. אי אפשר למדוד את זה במשהו שהוא בפעם אחת נגמר. זה לוקח זמן. ורק עוד הרבה זמן, חודשים, אם לא שנים, נוכל לדבר ולהגיד אם החמאס, אם הכרענו אותו וניצחנו אותו. אני לא חושב שזה משהו שיקרה תוך יום או יומיים, וגם אם נהרוג אדם כזה או אחר, או נגיע לנקודה כזאת או אחרת. כי זה קשור גם בהיבטים מורליים, של מוטיבציה, של רצון. אנחנו רוצים גם את זה להגיע. שהרצון שלהם להילחם יהיה מאחורינו, והם ממש לא יחשבו על זה יותר. וזה לוקח זמן לשבור את הרוח, אבל אנחנו הרוח שלנו איתנה, קבועה. אם נקבל רוח גבית כמו שצריך גם מהעם, אז אני מאמין שאנחנו נגיע לזה. צריך סבלנות.
מה שההישגים שלנו עכשיו, בימים אלה, בבית החולים שיפה, עד כמה הם גדולים?
ההישג בבית חולים שיפה הוא הישג בין...
רגע, לא שמענו. לא שמענו, וזה חשוב לי לשמוע את התשובה במלואה. ההישגים בשיפה.
עוד, כי בסוף האזור הזה הוא גם אחד מהיעדים שנראו לכולם דמיוניים ומורכבים, אז הגענו לשם, לפני מספר חודשים היינו שם כבר, והבנו שהמחבלים חזרו לשם, אז הוקדם ה-62 וצהל הגיעו לשם עוד הפעם עם כוחות מיוחדים ולא מיוחדים, ועשו את כל מה שצריך, ותפסו שם הרבה מחבלים שהרגישו בטוח לחזור לשם, כי הם היו בטוחים שאנחנו היינו שם לסמן רכבי, כנראה שלא. וצהל עובד בצורה מסודרת, כפי שאמרתי, זה לוקח זמן, אבל גם מקומות שאנחנו מתרשמים שלא תוארו לחלוטין ויש שם עדיין אויב, אז אנחנו חוזרים לשם. לכל מקום שנצטרך נחזור, עד שנשמיד את האויב במקום שם.
אבל איך הם חוזרים לשם? זאת השאלה הנשאלת. איך המחבלים האלה, בהם מחבלים כבדים מאוד מהראשים שלהם, איך הם חזרו לשיפה?
תראה, מה זה חזרו? חלק מהם היו שם באזור, חלק הסתתרו בזמן שנלחמנו שם, חלק גדול מהם בתת קרקע כנראה, ובעוד, בעיקר בחסות אוכלוסייה, שזה בתי חולים, שזה בתי ספר, במקומות... שהוגדרו כמחסות פליטים, אז הם הסתתרו שם, ובאיזשהו שלב הם חזרו למקומות שהם בטוחים שצהל לא הגיע, כי הם מוגנים במרכאות כפולות. אז בהתחלה פסחנו עליהם, כי כנראה נתנו את ההגנה שמתבקשת לאוכלוסייה שלא אמורה להיות מעורבת, אבל הם נטמעו בתוכה, נטמעו בתת קרקע. וכשהם הוציאו את הראש חזרה והבנו את זה, אז חזרנו לאן שצריך.
ספר לנו על הניצול הציני של בתי חולים, אנחנו מדברים על שיפה, אבל גם בתי חולים אחרים בידי החמאס במלחמה הזו שאתם נתקלים בה.
תראה, זה באמת שאלה, זה משהו נורא, נורא ואיום. אנחנו באמת היינו רוצים שבתי החולים יתפקדו, ויתנו מענה למי שצריך אותו, לאוכלוסייה שנפגעה ולאנשים שחולים בשגרה או כתוצאה מהמלחמה, בלתי מעורבים מה שקוראים. אבל אתה מוצא שם פשוט תשתית טרור מלאה. אני מדבר על משרדים של בכירים מאוד. אתה מוצא משרד של רופא, לא משנה, חירוג למשהו, וצמוד אליו משרד של בכיר מאוד בחמאס.
הזיה.
הזיה. ואתה מוצא למטה בונקר, ואתה מוצא מנהרה, ואתה מוצא סליק של קלצ'ניקובים, תוך כדי. ואתה, עכשיו, זה לא זר לנו, אנחנו בהתחלה הופתענו מזה גם, כל פעם אנחנו מופתעים, אבל זה לא נגמר, אבל ראינו את זה גם בבתי ספר, קיר מימין, כיתה א', משמאל, מעבדת אמצעי לחימה. זה האויב, הוא לא בוחל בכלום, הוא לא מפריד את האוכלוסייה, ואנחנו למרות זאת מפרידים עדיין את האוכלוסייה, כי אנחנו משתדלים בכל מחיר לא לפגוע באוכלוסייה, ואנחנו מצליחים, רק זה לוקח זמן, ולפעמים גם יש טעויות, אבל אנחנו סך הכל מצליחים בזה, הוא לא מצליח בזה, אנחנו יודעים גם בבית חולים כזה בסוף להגיע, ולעשות תפרד ומשול, ולשלוף אותם אחד אחד, ועם הזמן והלגיטימציה שיש לנו מהעם, אנחנו מצליחים, ואני מקווה שזה יימשך ככה, זה מה שצריך.
מסר שתרצה להעביר לכולנו, אלוף משנה אלי ג'ינו?
רק אחדות, אחדות העם, ואנחנו חזקים, זה מה שצריך. אני אומר את זה בתור אזרח גם כמובן.
כן,
זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאני רוצה ללוחמים שלי שניצא, או שאם הם ייצאו לזה הפוגה מתישהו, הם ירצו לראות שהעם מאוחד וביחד, כי אם אנחנו נלחמים באויב וחוזרים הביתה ורואים שאין אחדות בעם, אז אפשר להגיד, זה מזיק לנו ופוגע בנו הכי הרבה. היינו רוצים לראות העם הזה שלם, מאוחד, שם את השסעים בצד, בטח בעת הזאת, וגם אם ישנם, מנהל אותם בצורה הרבה יותר מורפקת ומרוסנת, כדי שנשאר ביחד. בסוף אנחנו ביחד, נרצה או לא נרצה.
ומסר לחיילים, ללוחמים שנמצאים עכשיו בעזה?
המסר שימשיכו בכל הכוח, אני בטוח שעם המשכיות ועם רציפות ועם התמדה, אנחנו נגיע להישג הזה. נכון שזו מלחמה שהיא יחסית ארוכה, היא נמשכת זמן לא קצר בכלל, אבל אני רואה את הלוחמים, הם נחושים, הם ממש לא רוצים לסיים את זה לפני שזה חתום וגמור, ואני רק יכול לברך אותם, שיחזרו בשלום, והמשיכו בכל הכוח, אנחנו איתם, ואנחנו ממש לא רוצים לסיים בלי הישג חד, חד וחלק, ושכל עם ישראל ישכח מהאיום הזה שנקרא רצועת עזה.
מצטרפת לאיחולים שלך, תשמרו על עצמכם מכולכם, תחזרו בריאים ובשלום. ותמשיכו לעשות בשבילנו את העבודה, מאוד מעריכים את זה. תודה רבה לך, אלוף משנה במילואים אלי ג'ינו, רמת גבעתי. תודה.
תודה רבה לך, ביי.
אסף פוזרלוב, כתבנו בדרום, שלום לך.
שלום אסתי.
במשך דקות ארוכות היה חשש הבוקר מאירוע ביטחוני בעוטף עזה, חשש לחדירת מחבלים. אין משהו בחודשים האחרונים שנשמע לנו יותר נורא ומאיים, בטח למי שגר בדרום, בטח למי שעבר את זה בשבעה באוקטובר, אחרי הקפצת כיתת כוננות ומחסומים, החשש הוא שר.
נכון, במשך משהו כמו 45 דקות, קודם כל קראו לכל החקלאים שעובדים בשדות להיכנס בחזרה לתוך הקיבוצים, לאנשים להישאר בתוך הקיבוצים, הקפיצו כיתות כוננות, גם ביישובים שצמודים לגדר כמו כפר עזה ונחל עוז וסעד ואלומים, אבל גם בסדרות קפצה שם כיתת הכוננות סביב העיר, כדי לכיוון עזה כמובן סביב העיר, כדי לוודא שאין איזושהי חדירה, אחרי שהייתה אינדיקציה, רבשצים דיווחו על פלסטיני או על כמה פלסטינים שהתקרבו לגדר, שזה כשלעצמו מעורר חשש מאוד מאוד גדול. איך ייתכן בכלל שיש אופציה של פלסטינים שמגיעים ליד הגדר, אחרי שכל האזור הזה, כל הקילומטר הזה, מהגדר לכיוון תוך הרצועה, אמור להיות נקי לחלוטין וסטרילי לחלוטין. אז גם המשטרה ציבה מחסומים, אחרי משהו כמו 45 דקות, הייתה צפירת הרגעה, חזרה לחיים שמתנהלים, אי אפשר לקרוא להם שגרה בינתיים, וזהו, עד הפעם הבאה, אם תהיה כזאת.
אסף, תודה רבה. תודה. ועכשיו נדבר, הקלטנו לפני זמן קצר, אישה אחת שגרה בסדרות וקיבלה את ההודעה הזו, שכביכול היא הודעה על חדירת מחבלים ואחר כך חזרה לשגרה, אבל במציאות זה הרבה הרבה יותר מאיים. הנה השיחה איתה. שלום, נתנאלה ג'רבי בסדרות.
היי.
נשמת לרווחה או שעוד לא?
עדיין לא. עדיין יש חשש כבד, פחדים. חזרנו לשביעי באוקטובר בשנייה אחת.
ספרי מה קרה הבוקר.
אני במטבח מארגן את זה. אז אני מקבל תודה לטלפון שיש חשד לחדרת מחבלים. עזבתי את הכל, נכנסתי עם הילדים לממד, התחלתי לעשות טלפונים, לראות מה קורה, נכנסתי לפחד, השתתקנו, הילדים עוד פעם חזרו אחורה לחרדה, לפחד, לבכי.
כמה ילדים היו איתך בבית?
פה יש איתי שניים.
שניים מתוך ארבעה?
אחת נמצאת ישנה אצל חברה, שהיא פה בסדרות גם. ואחת אצל החבר שלה.
אז השתיים שלו בבית, את בלחץ להשיג אותם בטלפון.
כן, בדיוק.
והם עונות לך?
כן, כן, הם ענו והכל בסדר.
כן, ואת בלחץ אומרת להם, מה, תסתגרו, אל תצאו.
כן, בטח, הם כבר ידעו, הם גם נכנסו לממד, עוד לפני שאני התקשרתי. הם גם הבינו, כולם, כל סדרות נראה לי הייתה על הרגליים באותו רגע שקיבלו את ההודעה הזו.
ומה המידע שזורים בדקות הראשונות, כשעוד לא ברור מה קורה, את עושה
טלפונים? אני לא יודעת, כאילו, קשרתי לבעלי, לחברים, כן. לכל מי שאני מכירה לראות שבסדר, ושם בממד. כן.
לפני 7 באוקטובר לא היית מגיבה ככה.
לא, לא. חשד מחדרת מחבלים, כאילו בסדר, מחבל 2, בטח ינסו לחזור, וצהל יתפוס אותם. אבל היום המילה חשד לחדירת מחבלים משתקת לנו את הגוף, מכניסה אותנו לפחד, לחרדה, לבכי, שלא נשלט.
מתי חזרתם לסדרות נתנאלה?
חזרנו באמצע, בסוף פברואר.
בלב שלם?
לא, בכלל לא בלב שלם. סגרו לנו מסגרות, אני עם ילד שהוא חייב מסגרת, שהוא ילד בחינוך המיוחד, ואם הוא לא במסגרת הוא מאבד את עצמו. אז לא תורו לנו ברירה, וחזרנו לעיר בחשש, ולא בלב שלם, בפחד.
ואיך נראים החיים שלכם בחודש האחרון, מאז שחזרתם שם בסדרות?
לא אותו דבר בכלל.
מה הכוונה?
לא תימא הבית. הילדים מבית ספר לבית, מבית לבית ספר. אין להיפגש עם חברים, כמו שהיינו הולכים לפארקים ויושבים. אחרי צהריים, מגיע חושך, אנחנו סוגרים חלונות, נועלים הכל, וכל אחד בחדר שלו.
וואו.
כן.
והבוקר הזה החזיר את כל הטראומה.
בדיוק. הכל חזר בשנייה אחת.
מזל שהקטנים בבית, כי זה פורים.
כן, זה בדיוק מה שאמרתי, מזל שזה חופש, כי אם הם במסגרת עכשיו, אני הייתי בטוח מתעלפת במקום.
הרגשתם את פורים השנה? ילדים ככה קצת לא, צמחו, התחפשו?
אני ניסיתי לתת לילדים את ההרגשה כמה שאפשר, אבל אני, היה לי קשה, מאוד קשה.
מה עשית? איך נתת להם את ההרגשה?
לא עשינו כלום, אני כאילו נתתי על ההרגשה שחיפשתי אותם.
למה התחפשו?
הקטנה שהתחפשה לשוטרת, הבן התחפש למלך, והגדולה יותר התחפשה גם לשוטרת FBI.
וואו, שוטרים כן. זה ברוח התקופה? למרות כן, ש-FBI זה לא מפה, כן.
לא מפה, אבל זה כל הכיתה שלה התחפשה, זה על הדרך היא גם הייתה איתה.
כן, זה כזה הצדעה כן, לשוטרים.
בדיוק.
של סדרות, כולנו זוכרים.
נכון.
כמה קשה היה.
ועם ארבעה ילדים, לחזור לסדרות, את אומרת, זה קשה.
זה קשה, אבל אין לנו ברירה.
את חושבת לפעמים לעזוב את סדרות, לעבור למקום אחר?
לי קשה מאוד לשנות מקום, אני אוהבת את סדרות.
כמה שנים את שם?
כל החיים.
נולדת בסדרות?
כן.
מה, עברתם דברים קשים בסדרות, שנים, כן. שנים מאוד קשות, אבל השבעה באוקטובר...
כן, אבל השבעה באוקטובר זה היה...
זה, כן.
לא, לא משהו שתיארתי לעצמי אי פעם, במחשבות הכי הזויות שלי.
תחזירי אותי לאותה שבת בבוקר.
לא, זה היה סיוט, זה היה פחד, היה לנו מחבלים בבניין של ההורים שלי. אני התחלתי לבכות, לצרוח, נשקפתי על הרצפה, בעלי הרגיע אותי. הייתי בחרדה, התחלתי על ההורים שלי, שהבנתי שיש להם מחבלים בבניין, בדופקים להם על הדלת. זה פחד שאי אפשר לתאר אותו במילים. שמי שלא חווה אותו, לא יודע את המשמעות.
והפחד והסיוטים ממשיכים ללוות אותך עכשיו?
ממשיכים, כן. אני כבר לא, כאילו, לא יכולה להגיד שאני אותו אחת מאז השביעי באוקטובר.
ההורים בסדר?
ההורים ברוך השם בסדר, כן.
כן. מה בכל זאת עושה לכם קצת טוב?
אני בעיקרון, כאילו, הדבר הכי שעושה לי טוב זה להיכנס למטבח, להכין, לבשל, לאפות. זה מרגיע אותי, כאילו, עליי. ספציפית, אני, זה מה שאני אוהבת.
ספרי על היום כשהגיעה ההודעה המרגיעה. אמרו שזהו, חזרה לשגרה, זה לא קרה כלום. אז נרגעת?
כן, נרגעתי. למרות שעדיין כתוב שכוחות גדולים פרוסים בבריכה וזה, ויש כאילו, יש את החשש הזה.
לא נרגעת ב-100%. כמו שאני שומעת ממך, זה לא ב-100% רגיעה.
לא. את אחותי, הקטנה שהייתה אמורה לצאת אליי עם הילדים.
כן.
אמרתי לה שתישאר בבית, שלא תצא כרגע. חכה עוד קצת.
אז גם כשאנחנו שומעים או אומרים בתקשורת חזרה לשגרה, זה מאוד רחוק.
הם חושבים שבמילה אחת הם יכולים להרגיע אותנו, אבל זה לא קורה.
נתנאל ג'רבי מסדרות, אני מאחלת לך שיחזרו ימים כמו שהיו לפני, 7 באוקטובר.
תודה רבה.
ותשמרו על עצמכם, ותודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לך.
הוסר החשש לחדירת מחבלים, ככה זה. נראה ונשמע בשטח שם בסדרות. עכשיו לירושלים, פורים היום בירושלים, תהלוכת פורים הגדולה יצאה לדרך הבוקר, למרות המחלוקת הקשה בנוגע לעיתוי, האירוע נפתח בהובלת משפחות החטופים לצד ראש העירייה, אבל גם מתנגדים הגיעו למחות וסרבו לקבל את צעדת השמחה ואת החגיגות. נטלי מתוקו שלנו הייתה שם, שלום.
שלום, אסתי. נכון, למרות הביקורת, תהלוכת פורים יצאה בוקר ברחובות ירושלים, יחלה ברחוב דוד המלך, המשיכה לחיכר צהל, רחוב יפו, שם היא נמצאת ממש עכשיו, ובעצם התהלוכה צפויה להסתיים ברחבת המשביר בשעה 2. את התהלוכה, כמו שאמרת, הובילו משפחות החטופים יחד עם ראש עיריית ירושלים, הם החזיקו שלטים להשבת החטופים, תמונות שלהם, נזכיר באמת שהמשפחות החטופים התנגדו לקיום האירוע הזה, ההחלטה לקיים הדלוידה וחומגות בזמן שיש עוד חטופים בעזה, וכשהמלחמה עדיין נמשכת, זה משהו שהם לא קיבלו, בעיקר בגלל התזמון מבחינתם, ולכן הם נפגשו עם ראש העיר והגיעו לאיזושהי הסכמה לגבי אופי האירוע, הוא השתנה, הם סיכמו בעצם שלא מדובר בהדלוידה אלא תהלוכה, והם גם שינו את השם הזה לתהלוכת פורים מאוחדים, וכמובן אבל צריך להגיד שזה חלק מהמשפחות. בואו נשמע את פנה שהגיע לבלות בתהלוכה היום למרות המצב.
הגעתי במיוחד לראות את הדלוידה, אווירה מאוד חגיגית. הייתה סולידריות עם משפחות החטופים, וזה בסדר. זה לא משנה מה יהיה, כולנו איתם, בלב ובנפש. אז אם תהיה הדלוידה, לא תהיה הדלוידה, אנחנו איתם. ומקווים שכל הסגה הזו תעבור במהרה.
כן, אבל לא כולם הסכימו שקיים האירוע הזה בפידי הדרך בזמן התהלוכה. עמדו גם מתנגדים לאירוע עם שלטים וקריאות בושה, בואו נשמע את הקריאות שלהם.
חבר'ה, לא נחת ברבה, בואו!
כן, אסי, הם טענו שהאירוע הזה היה צריך להתבטל לחלוטין. בסומת ממילה, אחד המפגינים אפילו פרץ את המחסום, ניסה לעצור את התהלוכה. המשטרה הצליחה לדחוק אותו לצד ללא אלימות, אבל הצליחה בעצם למנוע ממנו לעשות את זה. בואי נשמע את תמר, אחת מהמתנגדות שהפגינה.
אירוע כזה בדיוק מעביר את המסר הזה. שכחנו, זה אירוע של מרמול, זה אירוע ששכח את הדברים החשובים באמת.
כן, אבל בסך הכל הגיעו לכאן באמת, לאורך כל היום ראינו כאן עשרות אלפי אנשים שיצאו, ובירושלים מתקיים פורים קצת אחרת, עדיין אנשים פה לא חוגגים בצורה אולי נורא,
כן.
למה שאנחנו רגילים.
נכון. כולנו לא כמו שהיינו רגילים. נטלי, תודה רבה.
תודה רבה.
פורים בירושלים. עכשיו אחת ועוד 34 דקות, עכשיו להרעלה הגדולה שמאיימת על הישרדות הנשרים בישראל. צוותים של רשות הטבע סורקים את נחלי הנגב בחיפוש אחר חיות בר פגועות, לאחר שאתמול נמצאו 8 נשרים מתים באזור עובדת. ההרעלה הגדולה מצרפת לשני אירועים קודמים בשבועות האחרונים, שבהם הומתו 5 נשרים. גיא קוטב איתי, שלום גיא.
שלום אסתי, אנחנו צועדים לצערנו בדרך הבטוחה להיפרד מהנשר המקראי, שהוא מסמלי הטבע הישראלי. זה כבר גל שלישי של הרעלות החודש, והפעם המספרים באמת נוראים. 8 פגרי נשרים שנמצאו אתמול באזור עובדת, והטרגדיה הזאת של הטבע הגדולה עוד יותר בגלל התזמון של ההרעלה הזאת, זה שיא עונת הדגירה, והחשש הוא שיש גוזלים וביצים בקינים ואלה יינטשו. הנה אמיר שפיר, מנהל מרחב הר הנגב ברשות הטבע והגנים, הוא עם האנשים שלו סורקים את השטח להציל נשרים.
הבוקר המשכנו בפעולות לאיתור ממצאים מאירוע ההרעלה של אתמול. צוות כלבנים יצא לסריקות באזור ההרעלה לאיתור ממצאים נוספים. במקביל אנחנו נערכים לגלישה על הכינונים של הנשרים המתים כדי להוציא את הגוזלים ולהעביר אותם למתגרה בתקווה שהם ישרדו. כל אותו זמן אנחנו סורקים את כלל הכינונים לוודא ששני בני הזוג בכל כן בריאים ויכולים לטפל בגוזל.
מה שקורה כעת במדבר, אסתי, הצוותים של רשות הטבע עושים סנפלינג לכינים של הנשרים, בודקים מה יש שם, מצילים גוזלים אם אפשר, סרוקים נקיקים ובכל הערוצים של הנחלים, מחפשים חיות בר פגועות. יש כבר אינדיקציות מהסריקות של השעות האחרונות לעוד חיות בר שנפגעו. ההכרזה הזאת על אירוע הרעלה מתרחשת למעשה כשהמשדרים של הנשרים, והרבה מאוד מהנשרים בטבע שלנו ממושדרים, פשוט דוממים, רואים שאין להם תנועה, ואז יוצאים פקחים, מחפשים ולצערנו מוצאים פגרים. מצד אחד, אסתי, יש מאמץ אדיר של המון המון אנשים טובים, הנה אחד מהם ששמענו כעת, אנשים באמת שעושים הכל כדי לאפשר לנשר המקראי לשרוד, משדרים, מדגירות, סנפלינג לקינים, מטפלים, מצילים, וטרינרים, אפילו מייבאים נשרים מספרד בזמנו, כדי לנסות לאשש את האוכלוסייה כאן, אבל בצד השני פושעים שמפזרים רעל להרחיק טורפים, ורשויות שנכשלות פעם אחרי פעם באכיפה, בהרתעה ובניהול של השטחים הפתוחים שלנו. 190 נשרים היו בטבע שלנו היום לפני חודש, אסתי, עכשיו קרוב ל-170. עידן הנשרים, מלכי השמיים שלנו, מתקרב לסיומו.
גיא, תודה, עצוב מאוד. ואנחנו עוקבים אחרי ההרעלה הזו והרעלות קודמות שהיו כאן בשבועות האחרונים. דן אלון, מנכ"ל החברה להגנת הטבע, מצטרף אלינו. שלום דן.
צהריים טובים.
מי שהיה מנהל מרכז הצפרות, וכולנו מכירים אותך כאחד מהצפרים הוותיקים ביותר בישראל. עוד לפני שנשאל איך ומה, שתף אותי בתחושות שלך כמי שחי את עולם הציפרות כל כך הרבה שנים. זה כואב הלב.
אני שומע את גיא, אני רואה אתמול את ההודעות בערב, מתחילות ככה להגיע בסביבות 8 בערב, ובאמת הלב מתפוצץ. אין לי מילים אחרות. זה תחושה שאנחנו מכירים. הייתי במקום הזה כל כך הרבה פעמים. חרכתי, אפשר להגיד, את אולפני הטלוויזיה והרדיו, שוב לדבר על עוד הרעלה של נשרים, ובאמת התסכול הוא גדול וקשה. זה עצוב, עצוב, אני שומע את גיא ועצוב לי. אני יושב בלשכה בתל אביב ושואל את עצמי מה, למה אני לא שם כרגע, אני יודע, פחות או יותר.
איפה הכישלון, דן?
תראו, אני אולי אגיד ככה באמת את הדברים הבסיסיים. מדינת ישראל הייתה אחת מהמדינות המתקדמות בעולם בחוקי ההגנה על בעלי החיים והטבע. היום אנחנו לא שם. החוק שלנו, החוקים שלנו לא עושים את העבודה. אנשים מרעילים ויוצאים מזה בלי, אפילו בלי הרשאות.
מי זה המרעילים? החוקים... מי הם המרעילים?
אני לא יודע מי רעיל הפעם, אבל כל ההרעלות עד היום מדובר בחקלאים, אנשים שיש להם מרעה, שיש להם פרות, שיש להם עיזים, שיש להם כבשים, בדרך כלל סובלים מנזקים, כלומר זאבים או כלבים משוטטים או שואלים או תנים, טרפו להם בעל חיים שכמובן שווה, יש לו ערך כלכלי וכן הלאה. וכפעולת תסכול, כפעולת ניסיון לגרום לרשויות להתייחס אליהם, או באמת מתוך איזו מחשבה שזה יעזור, למרות שהם יודעים שזה לא יעזור, שמים בשטח איזשהו פיתיון עם רעל, ותמיד בסופו של דבר הקורבן זה הנשרים, שלא מזיקים לאף אחד, להפך. הם אלה שעושים את העבודה בשטח ויודעים לסלק מהשטח את הפגרים שצריך לסלק אותם מהשטח כדי שלא הם יישארו שם ויגרמו לכלבת וכן הלאה.
צריך להבהיר, אסתי, הרעלה בלתי חוקית בעליל, כלומר הם שמים חומרי הדברה, בדרך כלל זרחן אורגני, אסור לשימוש בישראל, מניחים אותו בתוך פגר, ואז מגיעים תנים, שואלים, אוכלים, גם הנשרים, הרחמים, כמו שמתו בהרעלה הזאת, נפגעים, והרבה פעמים הרעלות שניות, כלומר מספיק שאותו תן יאכל, ימות באיזה נקיק, ונשר ימצא אותו, וינקר את הגופה שלו, ואז ימות. כלומר, זה הרלוטים שיש להם כמה מעגלים.
למה לא אוכפים?
ועכשיו הבעיה היא, לך תוכיח, אוקיי, שאותו אדם, שלכאורה העדר שלו פועל באזור הזה, שהוא באמת הניח. הרי אין לך יכולת בדרך כלל להביא הוכחות מוקלטות, מתועדות, כדי לבוא ולומר, הנה האיש הזה הניח את ה... זה רק במקרים של חקירות שמצליחים לפענח, ואין אנשים שיושבים היום בכלא בגלל שהם המיתו נשרים. אין.
אני חזק את מה שגיא אומר, כן. אבל אני קצת תשנה את זה. בהרעלות קודמות, הרעלות שהיו בצפון, גם הרעלות שהיו בדרום, הגיעו בסופו של דבר לאנשים. רשות הטבע והגנים יודעת לומר את השמות של האנשים ברמה הזו. אבל לא ניתן להרשיע אותם, לא ניתן אפילו להביא אותם לידי
כתב
אישום, מכיוון שהיכולת להוכיח במקרה של אבון, כן, זה לא נחשב פשע, זה נקרא אבון, נדרש, כמו שגיא אולי אמר, אם האדם הזה לא צולם במצלמה, כן, כמי שהלך והניח את הפגר במקום, אם כל ראיה שלא תהיה ראיה חותכת שלמה, כן, שממש הצליחו לשים עליו את היד תוך כדי מעשה, אי אפשר להרשיע אנשים. אנחנו יודעים שבפשעים אחרים אפשר להאשים ולהעניש אנשים על סמך ראיות שהם לא בהכרח ישירות. במקרה הזה לא ניתן.
נשים כאן נקודה, אני אומר גם משפט אחד, אבל נגמר לנו הזמן, אז אנחנו עוד נמשיך לטפל בנושא הזה, שיש גם אפשרות לטפל בפגרים בשטח, ואז לחסוך את העובדה שהנשרים וציפורים ועופות אחרים יוכלו את הפגרים האלה המורעלים, אבל לא עושים את זה, או לא עושים את זה מספיק, או לא עושים את זה בכלל. עוד משפט אחרון, דן.
אני אשמח משפט אחרון.
בבקשה.
יש כאן הזדמנות למקבלי החלטות לעשות שני דברים. אחד, זה למצוא את הדרך להביא חקיקה שתפסיק את הדבר הזה אחת ולתמיד. והדבר השני, כל עוד לא עושים את זה, המדינה צריכה להשקיע הרבה מאוד כסף בכדי להביא לכך שהדברים האלה לא יקרו, לסלק מהשטח פגרים, להביא לכך שלא יגרמו נזקי חקלאות, וזה מה שעומד כרגע על הפרק, זה מנכל. בעיקר לפתחו של המשרד להגנת הסביבה.
מנכ"ל החברה.
צריך להביא לכך עוד משאבים כדי למנוע את ההרעלות הבאות.
דן אלון, תודה. מנכ"ל החברה להגנת טבע, תודה רבה לך.
תודה לכם.
פרסומות. ליאן וילדאו, שלום.
שלום, אסתי, צהריים טובים. 123 ימים למשחקים האולימפיים, אנחנו כמובן עוקבים אחרי הספורטאים האולימפיים שלנו, בשורות טובות מנבחרת הג'ודו, נבחרת הגברים שעולה לפודיום 3 פעמים בסוף השבוע בגרנד סלאם טביליסי, מדליית כסף ושתי מדליות ארד, שאחת מהן היא של אלוף העולם לשעבר סגי מוקי שמצטרף אלינו. שלום סגי.
שלום.
שלום שלום.
איך קיבלו טוב, אותך שם?
אני לא שמעתי, מה?
איך קיבלו אותך שם? המתחרים.
כן, בדיוק, השאלה מי?
כן, שאלה מי לא לחץ את היד?
זה כבר נהיה הטרנד שלא לוחצים לי את היד במאז המלחמה, בתקופה האחרונה. כל מיני ספורטאים שהם לא ממצרים, ולצערי הרב זה קורה. משהו שלא אמור לקרות בספורט, כי הספורט זה בדיוק הפלטפורמה להנגיש לעולם שכולנו בני אדם. שהספורט צריך להיות נקי, שאנחנו יכולים לכבד אחד את השני, לשים את המחלוקות בצד, שאפשר לחשוב אחרת. ובמקום שאת יודעת, זה יגשר על הפערים, אנשים הולכים ספציפיים הולכים לכיוונים שונים, וזה מעצבן. מעצבן ומאכזב, מבאס.
הפעם זה היה אוזבקי שלא לחץ לך את היד, אבל נותנת תשובה הציונית הולמת, אצבעת על הדגל שלנו, אמרת אנחנו פה.
כן, זה הפתיע אותי, כי גם עשינו קרב לפני כמה חודשים, והוא לחץ לי את היד, נראה לי לפני המלחמה. וקרה עכשיו שככה באתי ללחוץ, ממש הופתעתי מזה. ובצורה אינסטינקטיבית, ברגע שהוא בחר לא ללחוץ את היד, בכלל שאני מישראל, אז כן, הרגשתי את הצורך להצביע על הדגל, להראות לכולם אנחנו פה, ומי שלא רוצה ללחוץ לנו את היד, יכול ללכת לחפש.
סגי, בוא נדבר על ההישג הספורטיבי. 4 קרבות ניצחת, 1 הפסדת ולכן הגעת לקרב על הערד. איך אתה מרגיש את עצמך? אנחנו הולכים להתקרן למשחקים האולימפיים, אתה בן 31 עם כל הרזומה שלך, הפכת גם לאבא בשעה טובה בשנה הזו, כלומר כל הסיטואציה השתנתה. האם אנחנו יכולים לצפות לראות את סגי מוקי לפחות קרוב למה שבעבר ראינו עם צ'אנס לפודיום באופן תמידי בתחרויות?
אני מרגיש טוב בתקופה האחרונה. אני יכול להגיד לך שאני לוקח את כל התחרויות, לומד, מפיק את המיטב, במיוחד בשנה האולימפית. שמתי את כל הדברים בצד, ואני מקדיש את כל החודשים האחרונים שנשארו את האולימפיאדה בשביל הג'ודו. המשפחה שלי תומכת, יש לי עכשיו תינוק בן חצי שנה, וכל המשפחה נותנת לי את הגיבוי, המשפחה תומכת, האנשים שסביבי, החברים, וכל בשביל שאני 100% אתן מעצמי בתקופה האחרונה עד האולימפיאדה. יש עוד 4 חודשים.
כן, הריקוד האחרון אולי, מה שנקרא, נכון, סגי? הריקוד האחרון יהיה באולימפיאדה, ואנחנו כן מסיים אותו כמו שצריך.
אני לא מתמקד בזה. אחרי האולימפיאדה אני אחשוב על הדברים, אבל כרגע הפנים לפריז, ואני וכולי שם.
בהצלחה.
אני אאחל לך בהצלחה, ושמחים לשמחתך. כן, וגם בתחרויות הקרובות. תודה, סגי.
ומבטיחה לך, כשאני אפגש, אני לוחצת לך את היד.
איזה כבוד. יהיה לי כבוד.
כבוד שלי. סגי מוקי, תודה רבה ובהצלחה.
תודה רבה.
ליאן, תודה רבה לך.
תודה.
חזרתי לנקודת ההתחלה, וכמה שקשה לי לבקש עזרה.
שלום דורית אסרף מזרחי.
שלום אסתי. השיר הזה הרגיש לי כל כך נכון היום, את יודעת, יש סבבים כאלה בלחימה, ופתאום אנחנו חוזרות לנקודת ההתחלה, וקשה לנו לבקש עזרה. אז ככה הרגשתי, וזה היה השיר של מיטב שרמן, שלום מיטב.
שלום, צהריים טובים.
כל שיר מקבל משמעות לבן אדם, את יודעת, השיר הזה כתבת אותו כבר מזמן, אבל עכשיו הוא משהו אחר לגמרי.
ספרי לי על זה. כן, את השיר כתבתי לפני שנה בערך. המון דברים השתנו מאז. בשביל אוקטובר נחטף לי חבר מאוד טוב, מאוד קרוב, דן שטיבי. אז את השיר באמת הגשתי לתום פטרובר, שרצה לעבוד על השיר הזה ספציפית.
מאוד מורגש שהוא עבד עליו, את יודעת?
כן, לגמרי. תום, לתום יש חתיכת חתימה. יש לו הרבה ייחודיות. והתחלנו לעבוד על השיר, ואחרי השביעי לאוקטובר קרה מה שקרה. וכן, הוא קיבל הרבה משמעויות אחרות מבחינתי.
את רוצה למסור לעידן שטיבי, החבר שלך, איזשהו מסר דרכנו? עכשיו?
בטח. שאין לי מושג איפה הוא. ואני ממש מקווה שלא קשה לו כל כך, כל כך, כל כך, שהוא מחזיק מעמד. כי אני סומכת עליו בעולם שהוא עובר את זה כמו שרק הוא יכול לעבור את זה. ואיזה מפחיד להישאר לבד לגמרי, אבל הוא לא לבד, כולם מחכים לו ואני אוהבת אותו.
והשיר הזה מוקדש לו,
השיר הזה
נקודת ההתחלה
מוקדש לו בכל שנייה ושנייה, בכל רגע ששרתי אותו כיוונתי אליו.
אבל תדעי שאפשר להזדהות איתו גם כשהשיר הזה לא הוקדש לך או לך במקרה הזה. אני לגמרי מזדהה. נקודת ההתחלה.
האמת שקיבלתי הרבה ביקורות כאלה של אנשים שנמצאים בכל מיני נקודות בחיים שלהם. ואגב, לגבי עידן, אני לא אשכח את הרגע הזה שנפלה עליי ההבנה ש... אני בעצם כתבתי את זה ממקום אישי ורומנטי, אפשר להגיד, בכל מיני רבדים. ופתאום אחרי השביל אוקטובר נפלה עליי ההבנה איך זה יכול להתאים לכל כך הרבה סיטואציות בחיים.
ממש ככה. מיטב שרמן, עם השיר הזה שלך אנחנו מסמים את בחצי היום. לעידן שטיבי ולכל החטופים והחטופות, תודה רבה לך.
תודה מיטב.
תודה רבה לכם. תודה.
נורית, תודה לך.
תודה, אסתי.
שעתיים של בחצי היום, סיימנו. האורך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי, אביטל פיקורסקי וג'רמי קוסקס. טכנאים שלנו הם רמי פליקס וחיים זקן, בדיגיטל שחר שוודי ואני לוי, שימון דוקרקר בבאר שבע, גדי לבנה עם רגעי קסם מיד אחרינו. אני אסתי פרס בן עמי, שלום.